אנחנו דיברנו כמה פעמים על נושא של גבולות בילדים ועל נושא של סמכות הורית. זאת אומרת, זה כבר נושאים שדיברנו, שא' ילדים צריכים שיהיה להם גבולות, וב' הורים צריכים שיהיה להם כוח שנקרא סמכות הורית, שכאילו אני ה... הבעיה שאנחנו מתחילים בגיל 14, 15, 17, מתחילים לראות את הבעיות האלה. ואנחנו מנסים להפעיל את הגבולות ואת הסמכות, וזה כבר לא הולך. זאת אומרת, הבעיה שבגיל הזה, כשאנחנו מנסים להפעיל על ילדים את ה... שילד פתאום אומר, אני לא הולך יותר לישיבה. או ילדה אומרת, אני הולכת לבית ספר, או מין דבר כזה. הוא אומר, אתה כן הולך. זה לא עוזר לנו. הוא בסוף לא הולך, ואין לנו... אין לנו כוח מה לעשות עם זה בעצם. אנחנו יכולים להגיד, טוב, אתה לא הולך, אז אתה לא מקבל כלום, אז אתה לא זה, אבל ברוב המקרים זה לא פותר את הבעיה. זה... אנחנו נשארים עם, עם בעיה בלי, בלי פתרון. למה? כי בעצם התשובה לשאלה הזאת מונחת ב-10-12 שנה קודם. זאת אומרת, אי אפשר להתחיל את הנושא הזה בגיל 15. זה טעות של הרבה אנשים שהם לא מבינים שמה שאני רוצה מהילד בגיל 15, אני צריך להתחיל בגיל 3. אם אני לא מתחיל את הדברים בגיל 3, בגיל 15 אני לא אצליח. מה אני מתכוון? נגדיר ככה. אישה בת... 70, שפתאום קורה לה משהו מפחיד, מה היא צועקת? אימא לה. אימא שלה כבר 20 שנה בקבר, 30 שנה בקבר, מה את צועקת? אימא לה. כאילו, איפה אימא? ואימא שלך הייתה בחיים והייתה עם פרקינסון או שהייתה עם אלצהיימר, היא יכולה לעזור לך? מה זה האינסטינקט הזה ש, 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 שכאילו אנחנו... זה לא סתם קורה הדבר הזה, זה קורה מפני שילד בתוך הדם שלו, בתוך התת מודע שלו, מונח שאם יש לי בעיה, מי שישמור עליי זה אימא שלי. זאת אומרת, זה...
מה
זה
לא קורה לאימא
אימא להם? מה?
זה סתם משפט שצורפים.
זה לא סתם משפט, זה בא מהתת מודע של הבן אדם, בלי להרגיש.
אבל אף לא קורה לאימא להם, תמיד זה אימא.
לא משנה אימא או אימא לה, אני מתכוון, האימא לא יכולה לעזור לך, נכון? אישה אלמנה. אני מכיר המון נשים אלמנות. הם לא, אין להם כבר ילדים, ילדים כבר התחתנו. הם לא יכולות לישון לבד בבית. צריכים שיבוא איזה נכד או נכדה לישון איתה. אני כבר שאלתי כמה אלמנות. תגידי, אם ייכנס גנב, הילדה הזאת בת 14 שבאה לישון איתך, היא יכולה לעזור לך? הילדה הזאת יכולה לעזור לך אם ייכנס גנב, מה הילדה הזאת עושה? לא רק שאת בסכנה אם ייכנס גנב, עכשיו גם הילדה בסכנה. את מביאה ילדה שלי שאני איתך, כשבעצם, אם חס וחלילה ייכנס איזה פושע הביתה, לא רק את בסכנה, גם הילדה בסכנה. מה הילדה יכולה לעזור לך? עכשיו, ומה האמת? מה האמת? האמת שילדה לא יכולה לעזור לה. אבל אישה נשואה התרגלה, שכאילו בעלה שומר עליה. עכשיו בעלה מת, ואין לה בעל, אז היא צריכה מישהו, בתת מודע היא צריכה שיהיה איתה מישהו, שכאילו שומר עליה. זה לא באמת הילדה הזאת בת 14 יכולה לשמור על הסבתא. אין דבר כזה. זה כלום. היום זה כבר עוד יותר גרוע. היום גם אם הבעל נמצא, הוא לא יכול לשמור על אשתו. מה יכול לעשות בן אדם נורמלי מול איזה פושע? אבל זה פסיכולוגיה כזאת. עכשיו, מה אני בא להגיד? יש איזה הרגשה של ילד שאנחנו צריכים להכניס לילד הרגשה, אין דבר כזה לא לשמוע בכל אבא ואמא. לא בגלל שהם יכולים להעניש, לא בגלל שהם יכולים לעשות לך ככה או לעשות לך ככה או כזה עונש או כזה עונש, כי יש גיל שכבר אי אפשר להעניש. בא ילד בין 15-16, הוא אומר, אני אלך לעבוד בלילה לחלק הזמנות לחתונות בתיבות מכתבים, אני ארוויח מה שאני צריך, אני לא צריך את ההורים שלי יותר. זאת אומרת, אין לנו כבר כלים להעניש ילד לפעמים. אין לנו כלים כאלה. רק מה? אנחנו צריכים ליצור מצב פסיכולוגי אצל ילדים, שיהיה אצלהם מונח בתוך הנשמה, שאין דבר כזה לשמוע בכל, שאני לא שומע בכל ההורים שלי. זה, 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 זה משהו חינוכי שהוא, כמו שיהודי, אין דבר כזה שיחלל שבת, אין דבר כזה שיוכל חמץ בפסח, אין דבר כזה, אף אחד לא רואה אותו, אין דבר כזה שיוכל טרף. עכשיו, אני נמצא באיזה מקום שאף אחד לא רואה אותי, ואף אחד לא יודע, ואני לא אעשה את זה. זאת אומרת, אני לא אעשה את הדברים האלה גם שאף אחד לא רואה אותי. הקדוש ברוך הוא רואה אותי, נכון. אבל זה, זה בא, זה בא משהו בתוך הבן אדם. זה אני לא אעשה. לא מסוגל לעשות. לא רק אני לא אעשה, אני לא מסוגל לעשות. אנחנו צריכים לגדל ילד שהוא לא יהיה מסוגל לא לשמוע בקול אבא ואמא. עכשיו, כמובן שאנחנו לא מגדלים חיילים בצבא. זאת אומרת, כשאני אומר לו, אם אבא אומר לבן שלו, תקום לתפילה בזמן, והילד ישן עוד חצי שעה או שעוד שעה, זה לא נקרא לא לשמוע בקול אבא ואמא. זה נקרא שבאותו רגע היצר הרע של שינה היה יותר חזק מה... אבא אמר לי לקום, אני רוצה לקום, רק יש לי יצר הרע של לישון. אז ישנתי עוד חצי שעה. זה לא נקרא שאני לא שומע בקול אבא ואמא. אבל כשילד מגיע למצב שהוא אומר, אני לא הולך לישיבה מחר בבוקר. ואבא אומר לו, אתה כן הולך לישיבה, אין דבר כזה. והוא אומר, אני לא הולך, תעשה מה שאתה רוצה. זה לא דומה, זה לא יצר הרע. זה לא יצר הרע. זה לא שהילד רוצה לישון עוד חצי שעה והוא לא... זה מרד. זה מרד שאומר, אתה לא תגיד לי מה לעשות. זה סוג של מרד. הבן שלי היה בשיעור ג' ישיבה קטנה. שיעור ג' ישיבה קטנה, כשהם גומרים, הקיץ האחרון, יש להם מבחנים לישיבות גבוהות. אז נורא חשוב שהקיץ האחרון ילך טוב, כדי שיצליחו במבחנים. הביאו להם איזה מגיד שיעור שהם חשבו שהוא לא טוב. הם אמרו, זה לא טוב שיהיה לנו את המגיד שיעור הזה, אנחנו לא נצליח מבחנים בישיבות. החליטו שהם עושים מרד, אף אחד לא נכנס לשיעור. הוא צלצל אליי, אומר לי, אנחנו עושים מרד, אף אחד לא נכנס לשיעור. אמרתי לו, לפי ההלכה, לבייש תלמיד חכם, זה יותר גרוע מכל דבר, אתה לא עושה דבר כזה, אני לא מרשה. אז הוא אומר, אבל תראה, יש טענה שזה לא נצליח להיכנס לישיבות. אמרתי לו, להיכנס לישיבות, הדבר הראשון שצריך זה סייעתא דשמיא. ומי שעושה דברים פסולים, הקדוש ברוך הוא לא נותן לו סייעתא דשמיא. עצם, כשאתה הולך לבייש תלמיד חכם, כבר לא יהיה לך סייעתא דשמיא. אז פה בטוח לא יהיה לך לא תיכנס לישיבות. פה אולי כן יצליח וכן תיכנס. אז קודם כל, אל תעשה את זה, אני לא מרשה. אז הוא השתכנע ממני שאני צודק, אבל הוא אומר לי, יש לי לחץ חברתי. אני לא יכול לעמוד נגד החברה. אמרתי לו, נכון, יש לחץ חברתי, יש גם אבא. אתה צריך להגיד לחברים, המילה של אבא זה יותר מהמילה שלכם. ככה היה. ככה היה. מה שיצא מזה, שעוד שלושה באו ואמרו שאבא שלהם אמר אותו דבר, ואז כל העסק התפרק ולא היה כלום. אבל הכוח הזה, להגיד לבחור בן 17, שהמילה של אבא יותר מהמילה של החברה, זה אי אפשר לייצר בגיל 17. אני לא יכול בגיל 17 לעשות כזה כוח. אני חייב לעשות את זה בגיל 3 ו-4. זאת אומרת, יש דברים שאם לא נעשה אותם בגיל הצעיר, אם לא נדע בגיל הצעיר לשים לילד גבולות, אם לא נדע בגיל הצעיר ליצור את הכוח שנקרא הסמכות ההורית. זאת אומרת, יש כאן אבא ואימא, יש בית, יש הורים, וההורים הם קובעים כל מה שיהיה. ואתה בתור ילד חייב לשמוע בקול ההורים שלך, אין דבר כזה שאתה שומע בקול ההורים שלך. עוד פעם, אני מבדיל בין דברים שהם מרד, לדברים שהם יצר הרע. יצר הרע יש בכל גיל. אז אם ילד לא רוצה לאכול משהו, או לא רוצה לקום בזמן, או לא רוצה... כל מיני דברים קטנים, זה כלום. זה לא פגיעה בסמכות ההורית. כי למשל, אני יכול לעשות גם כן מעשים שלפי ההלכה הם עבירה, אבל אני לא מורד בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אני לא בא ואומר, ההלכה הזאת אני לא חייב לקיים אותה. ההלכה הזאת אני לא רוצה לקיים אותה. אני אומר, היצר הרע ניצח אותי אז זה לא מרד. זה לא מרד. אבל כשאדם בא ואומר, אני לא אקיים את ההלכה, זה מרד. כתוב שמומר לדבר אחד, אם אדם בא, כבר נקרא מומר, עד כדי כך כתוב ברבנו יני בשרת תשובה, שאם אדם אומר, דבר אחד אני לא אשמור, אז הוא נקרא מומר. אין דבר כזה שאדם לא מקבל את הסמכות של ההלכה, את הסמכות של הקדוש ברוך הוא. יש דבר כזה שאדם יש לו יצר הרע. זה יש. ולכל אדם יש יצר הרע, ויש חולשות, ויש תאוות, ויש ככה. ולפעמים הוא נכשל, לפעמים הוא מצליח. זה בסדר, זה נורמלי. גם ביחסים בין הורים לילדים, אנחנו לא מצפים שילד יהיה חייל בצבא. אנחנו לא מצפים, ולהפך, אם אני אנסה לעשות מהילד חייל בצבא, אני אפסיד הכל. כי אני מכריח אותו למרוד, הוא לא יכול לחיות עם תנאים כאלה. ילד לא יכול לחיות בתנאים שהוא לא יכול לזוז ימינה ושמאלה, הכל אבא יושב לו על הראש. גם זה מסוכן. זאת אומרת, כשאני מפעיל סמכות הורית, כשאני מפעיל גבולות ומשמעת, גם צריך לדעת שאסור לעשות את זה יותר מדי. אסור לעשות את זה בדברים שהם לא חשובים. יש דברים יותר חשובים, יש דברים פחות חשובים. אז בדברים החשובים אני צריך להפעיל את המשמעת, צריך להפעיל את הסמכות. למשל, ילד בא ואומר, אני לא אוהב את החולצה הזאת, לא רוצה ללבוש אותה. אני לא אוהב כזה חולצה, אני אוהב רק חולצה מסוג אחר. אני לא הייתי עושה איתו מלחמה. אתה לא אוהב, אל תלבש, בסדר. אני לא אוהב לשבת בכיסא, יש רגל של שולחן, לא נוח לי לשבת על הכיסא במקום הזה, אני רוצה לשבת במקום אחר. אני לא יכול להגיד להם, לא, אם אני קבעתי שאתה תשב פה, אתה תשב פה, לא יעזור לך כלום. זה לא נכון. זה לא נכון, כי מה? זה לא משהו עקרוני, זה לא משהו השקפתי, זה לא משהו חינוכי. זה סתם, אני בא ואומר, בגלל שיש לי כוח עליך, שאני אבא ואתה ילד קטן, אני אגיד לך איפה לשבת, אתה תשב שאני אמרתי, מה? למה? אסור לעשות את הדברים האלה. כי הדברים האלה, אני מייצר אצל הילד נוגדנים כאלה, שגם את הדברים הצודקים והנכונים הוא לא יקבל ממני. אנחנו צריכים להפעיל את המשמעת ואת הסמכות ההורית רק על דברים נכונים. רק על דברים... יותר מזה, ילד בא מבקש, אני רוצה מצלמה, אני רוצה נגן, אני רוצה ג'יימבוי. זאת אומרת, אני לוקח דברים נורמליים שילד מבקש. אני אומר, לא, אני לא מסכים. לא יהיה לך מצלמה, לא יהיה לך נגן, לא יהיה לך ג'יימבוי. למה אתה לא מסכים? כי אני לא מסכים. האם אני יכול להגיד דבר כזה? כשלכל הילדים יש. זה לא שאני מבקש משהו של הילדים, כל הכיתה שלו לכולם יש. אני אחרי להגיד לו, לא, אין דבר כזה. אני לא יכול להגיד לילד, לא. אני יכול להגיד לילד, אין לי כסף עכשיו. אני יכול להגיד לילד, תחכה עוד חודשיים, עוד חצי שנה. אני יכול קצת לשחק עם זה. אבל להגיד, אני לא מרשה, כי אני לא מרשה, בלי למה, זה אסור שיקרה. כי עוד הפעם, כשאני הולך עם ילד עד הסוף, אני אפסיד, לא רק, הילד בסוף כאילו מרגיש, אין לי מה להפסיד. אין לי מה להפסיד. בין כה אני לא מסתדר עם האבת שלי, בין כה אני חייב לא לשמוע בקולו. כי גם אם אני אשמע בקולו בדבר אחד, אבל בדבר השני אני לא אצליח. כשאבא הופך את הכוח שלו ליחסים של חייל וקצין בצבא, אנחנו מפסידים הכל. אז זה מצד אחד. מצד אחד אסור להפתיל משמעת ואסור להטיל כוח על ילדים מעבר לדברים החשובים, העקרוניים, הצודקים, חינוכית והתנהגותית. מה שחשוב, אני צריך להפעיל את הכוח שלי. מה שלא חשוב, אסור לי. אסור להפעיל כוח במקומות לא נכונים. ומי שעושה את זה, מפסיד את הילד. זה בעיה אחת. בעיה שנייה, שיש הורים שלא מבינים, הם אומרים, הוא עוד קטן, זה לא נורא, הוא יגדל, זה יסתדר, כאילו הם באים לכיוון השני. הם מנסים להיות הורים נורא נורא טובים. הם מנסים לתת לילד הכל. מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. בינתיים הוא קטן, בינתיים זה לא נורא. גם זה טעות. גם זה טעות. תראו, ההלכה אומרת שיש מצווה שנקראת מצוות חינוך. ילד בעצם לפי דין תורה המקורי לא חייב בשום מצווה עד גיל 13. זאת אומרת, עד גיל 13 לכאורה הייתי יכול לתת לו לאכול חזיר, לחלל שבת, לאכול חמץ ופסח. למה לא? הוא לא חייב במצוות. הוא לא חייב במצוות. למה הוא כן חייב במצוות? הוא חייב במצוות מדין חינוך. יש מצווה של חינוך שהתורה ציוותה את האבא לחנך את הבן שלו לקיום מצוות. המצווה של חינוך לא יכולה להתחיל בגיל 13. היא חייבת להתחיל בגיל 3, או בגיל 2, או בגיל 4, או בגיל 5. איך אני מתחיל אותה? באה הלכה ואומרת, כל דבר שילד יכול להבין, הוא חייב בו. זאת אומרת, שני תנאים יש. א', שהוא יכול להבין, ב', שהוא יכול לשמור. למשל, אני לא אתן לילד בן 3 לולב ואתרוג עם 4 המינים לברך בסוכות. ילד בן 3 גם לא יכול לשמור את זה, הוא יכול להפיל את זה ולהזיק את זה. גם הוא אומר, בעליו זה סתם מקל. ילד בן 7, ילד בן 8, כבר כן יכול להבין. הוא יכול להבין מה זה לולב, הוא יכול להבין מה זה אתרוג. לא את העומק, לא את זה, אבל הוא יכול להבין. וכשאני מלמד ילד בן 8 ליטול לולב ולברך, הוא יכול לקבל את זה. אז אני צריך לתת לילד בן 8 את הלולב מדין חינוך. מדין חינוך. ואני לא אגיד, הוא קטן, זה עוד לא שייך אליו, נחכה שהוא יהיה גדול, הוא יהיה חייב. לא, אם אני אחכה שהוא יהיה גדול, הוא כבר לא יקיים את זה. הוא צריך לקבל את זה בגיל הקטן, כי החינוך חייב להתחיל בגיל צעיר. כי מה שאני מכניס לילד בגיל צעיר, זה נכנס לו בתת ההכרה. זה נכנס לו בתת מודע. נכנס לילד בפנים בתת מודע, הדברים האלה מבחינה חינוכית, הנורמות של שמירת מצוות. אני מלמד ילד לא לכתוב בשבת, לא לצייר בשבת, לא לשחק בשבת. בגיל 3, ילד יש לו משחק עם צפצפה שעובד על בטריה, אני מלמד אותו בשבת, לא נוגעים בזה. לא משחקים עם המשחק הזה, כי זה היום שבת. ילד לא מבין מה זה שבת, ילד לא מבין מה זה הלכה, מה זה מלאכה, מה זה לא מלאכה, מה אסור, מה מותר. אני מכניס לו את המושגים בגיל מאוד מאוד צעיר. כי רק ככה אפשר לחנך ילדים, זה לא סתם. זה לא סתם.
הוא צריך להבין או לא צריך להבין?
לא, הוא לא צריך להבין.
מתי כן?
עם הזמן, לאט לאט הוא מבין.
הרי לולב אני לא מגיע לילד בן 3.
נו.
ולצפצף אני לא
מחשב. יש הבדל, יש הבדל בין דברים שצריך לשמור לבין דברים שלא צריך לשמור. לולב זה לא רק שהוא לא מבין, הוא ישבור את הלולב. הוא יפיל אותו על הרצפה. מה? אז אני מחנך אותו לזלזל בלולב, לזלזל במצוות. גם זה לא בריא. זאת אומרת, כי ילד לא יכול להבין את זה, אז זה כלום. עכשיו, פה אני לא בא שהוא יבין, אני בא ליצור לו הרגלים רגשיים. שמירת שבת, אנחנו את השבת שומרים, קודם כל כי יש לנו רגש שהיום שבת. זה סוג משהו רגשי בתוך הבן אדם. שבשבת לא עושים זה ולא עושים זה ולא עושים זה, זה רגש כזה שיש לכל אחד. ושמירת שבת זה בשב ואל תעשה. גם יש הבדל בין עשה ללא תעשה. כן? יש הבדל גדול בין לחנך ילד מה כן לעשות, לבין לחנך ילד מה לא לעשות. אני לא אקפיד עם ילד שיחכה 6 שעות, ילד בן 4, בן 3. אני לא אקפיד איתו שיחכה 6 שעות בין בשר לחלב. למה? כי לחכות 6 שעות מבשר וחלב, מדין תורה לא חייבים. זה חומרה. זה מנהג של חומרה. זה לא הלכה שחייבים אותה לפי דין תורה. לפי דין תורה אסור לאכול בשר וחלב יחד. אבל אם זה לא יחד, אז מותר. עכשיו, יש לנו חומרה ומנהג שאנחנו מחכים 6 שעות בין בשר לחלב. אני לא אתן לילד את ההלכה הזאת, לילד בן 3-4, אני לא אתן. יבוא ילד בן 3 וירצה לאכול גלידה שעה אחרי שאכלנו בשר, אני יכול לתת לו, אין בעיה. זה לא שייך לילד בן 3 דבר כזה, מצד אחד. אבל לאכול חזיר, אני גם בגיל 3 לא אתן לו.
כי הוא לא דרך פרשות, זה לא
יהיה לו. לא, כי מראש אני, בשבי אל תעשה יותר קל. יותר קל להגיד לילד, חזיר זה אסור. אין חזיר, אין דבר כזה לאכול חזיר. כאילו, זה מחוץ לתחום. לאכול גלידה מותר, רק לא עכשיו, תחכי עוד קצת. זה משהו אחר. אבל נתתי לו משהו שמותר, לא נתתי לו משהו שאסור. אבל לתת לילד משהו שאסור, אנחנו לא נותנים. יש עוד בעיה גם שכתוב שזה מטמא את הנפש ומאכלות אסורות, אבל לא דווקא מאכלות אסורות. כמו שאמרתי, אני לא נותן לילד משחק שיש שם חילול שבת, שיש צפצפה בתוך המשחק, אפילו שהוא בגיל שזה לא בעיה. דרך אגב, בלי קשר לזה, יש טעות של הרבה אנשים שנגיד, הם פתחו פריג'יטר בשבת ושכחו לסגור את ה... כפתור של האור. אז פתאום מגלים שהדלת של הפריג'ידר פתוחה והאור דלוק. עכשיו איך אני אסגור את הדלת? עכשיו קיץ, אני לא יכול להשאיר כל השבת את הדלת של הפריג'ידר פתוח, זה יערוס את כל האוכל וגם את הפריג'ידר מצד אחד. מצד שני, אם אני סוגר את הדלת, אני מחבא את החשמל. זה בעיה. אז יש אנשים שלוקחים ילד קטן, נגיד בין שנה, שנה וחצי, ונותנים לו שהוא יסגור את הדלת. כי ילד בן שנה וחצי הוא עוד לא חייב במצוות, לא שום דבר, אפילו לא מצוות חינוך. אין לו אפילו בגלל שנה וחצי, אפילו מצווה של חינוך אין ילד בן שנה וחצי, ודאי לא, אין עליו איסור של חילול שבת. אז לכאורה הייתי יכול לעשות דבר כזה, לתת לילד קטן שהוא יסגור את הפריג'ידר. אבל זה טעות. איפה הטעות? כתוב בתורה, למען ינוח בנך, עבדך, עמתך, שורך וחמוך. כך כתוב בתורה במצוות שמירת שבת. אז חוץ מהעניין של חינוך, יש מצווה על האבא של למען ינוח בנך. זאת אומרת, אבא חייב לשמור, לקחת הילד של השכן בן שנה וחצי, שהוא יסגור לי את הפריג'ידר, מותר. זה מותר. כי המצווה של למען ינוח בנך זה דווקא על הבן שלך, על הבן של השכן לא. אז אם אדם צריך לעשות משהו של חילול שבת עם תינוק, הוא יכול לקחת תינוק שזה לא שלו. אבל לקחת בן שלו, שהוא יחלל שבת בשבילי, אפילו שמבחינת הילד זה לא חילול שבת, הילד אין עבירה של חילול שבת, אבל בתורה כתוב למען ינוח בנך, יש חיוב על אבא שהבן שלו לא יעשה מלאכה בשבת. מי זה בנך? שהוא גדול אז הוא כבר יהודי לעצמו, זה לא ינוח בנך, זה הוא יהודי לעצמו. אלא הכוונה בנך כשהוא ילד קטן, שהוא עדיין לעצמו לא חייב, אפילו לא מדין חינוך, ממש תינוק, הוא לא חייב אפילו לא מדין חינוך, יש את האיסור של למען ינוח בנך, והרבה אנשים לא כל כך יודעים את זה, והרבה אנשים משתמשים לפעמים, קורא לו איזה פנצ'ר וחשמל או משהו, משתמשים ילד קטן, זה טעות. צריך לקחת ילד קטן, אבל לא שלהם. אסור לאבא להשתמש עם ה... זה לא שייך לנושא של חינוך ילדים, אבל סתם אני נזכרתי בנושא הזה. אז אנחנו תמיד צריכים לשים לילדים את הגבול הנכון. אנחנו תמיד צריכים לשים לילדים את הגבול הנכון בחיים. המשמעת והקבלת מרות של הסמכות ההורית חייב לבוא מגיל צעיר מאוד. מגיל צעיר מאוד אנחנו צריכים לייצר את הסמכות ההורית. וכשאנחנו נעמוד על זה בגיל צעיר, אנחנו נכניס לילד סוג של פחד, לא פחד שלילי, הפך, פחד חיובי, מין הרגשה שאין דבר כזה שאני לא שומע בכל אבא ואמא שלי. אם נעשה את זה בגיל צעיר, בגיל המבוגר לא יהיה לנו בעיה שאנחנו אומרים לילד, אני לא מסכים שתעשה את זה, והוא יגיד, אני כן עושה ולא יעזור לך כלום. זה לא יקרה. והטעות של הורים שחושבים שהוא עוד קטן וזה לא חשוב ואפשר לחכות, היא טעות איומה. היא טעות איומה, ויוצא מזה כל הצרות שבעולם. כל הצרות שבעולם. זה חלק אחד. חלק שני זה מה שדיברתי קודם. להיזהר לא להביא את הילד לקטסטרופה כזאת, שגם בגיל צעיר הוא כבר יהיה לו את המרד. זאת אומרת, יש כאלה ש... לא מטפלים בגיל צעיר, ואז זה קורה להם בגיל מבוגר. יש כאלה שכן מטפלים בגיל צעיר, אבל מטפלים יותר מדי, מטפלים לא נכון. זאת אומרת, יש שני קצוות לסיפור הזה. אם אני הולך עם הילד יותר מדי, אם אני הולך עם הילד לא נכון, אני גם מפסיד אצלו את הסמכות ההורית. עכשיו, יש הלכה מאוד מעניינת. הזכרתי קודם את הנושא של לולב בסוכות. ניקח ילד בן 8-9. ילד בן 8-9, אנחנו מחנכים אותו כן לברך על הלולב בחג הסוכות. זה כבר מצוות חינוך. יש מצוות חינוך, ילד בגיל כזה מבין, ויכול להבין דבר כזה, ולכן בחלק של חינוך ילדים, אני מחנך ילד בגיל 8-9 לברך על הלולב בחג סוכות. אבל ביום הראשון של סוכות יש לי בעיה. ביום הראשון של חג הסוכות כתוב, ולקחתם לכם, דורשים חז"ל לכם משלכם, שהלולב חייב להיות דווקא שלך, ואתה לא יכול לברך על הלולב של מישהו אחר. עכשיו בא אליי בן אדם שאין לו לולב, הוא מבקש, תן לי לברך על הלולב שלך. אז אם אני נותן לו את הלולב, בתור מתנה כדי שהוא יברך עליו, אז זה כבר לא שלי אחר כך, זה כבר לא שלכם. אם אני עוד לא בירכתי והוא בירך לפניי, הוא סיבך אותי. או אם הוא בירך לפניי ואשתי עוד לא בירכה, אז הוא סיבך אותי. אם אני נותן לו בלי לתת לו איזה מתנה, אז הוא לא יוצא ידי חובה, כי יש דין לכם שיהיה שלכם. אז המנהג המקובל זה לתת במתנה על מנת להחזיר. ככה נהגו בכל עם ישראל. שאם בא אדם ביום הראשון של סוכות ומבקש ממישהו לולב, לברך, אז נותנים לו את זה במה שנקרא מתנה על מנת להחזיר, ואז זה בסדר. איפה הבעיה ההלכתית? הבעיה ההלכתית בילד קטן. ילד קטן יכול לקנות, אבל לא יכול להקנות. ילד קטן אין לו כוח קניין להקנות. זאת אומרת, הוא יכול לקבל ממני מתנה, אבל הוא לא יכול להחזיר. אם נתתי לילד את הלולב מתנה, הילד קיבל את הלולב, זה עכשיו נהיה שלו, כשהוא מברך זה בסדר, אבל אם הוא רוצה להחזיר לי את זה, הוא כבר לא יכול. כי ילד לא, אין לו כוח להקנות. ילד קטן אין לו כוח להקנות. מה?
אם זה מתנה,
מנת
להחזיר, הוא גם
מתנה. מה פה שלא מתנה?
זה לא קיים.
אז הוא לא קיים את המצווה, אז הוא לא, אז לא נתתם, אז איך שלא יהיה, זה יוצא לא טוב. אם אתה אומר שבגלל שהוא לא החזיר, אז המתנה התבטלה, אז בסדר, אז הוא לא קיבל ממני מתנה. אז זה יצא לא טוב. אז יש דיון שלם בספרות ההלכתית, יש דיון שלם בספרות ההלכתית, איך מסתדרים עם ילד, עם הבעיה של מתנה מנת להחזיר. אחד הראשונים, אחד הראשונים, מי זה? אני לא זוכר עכשיו את השם, נדמה לי שזה המורדכי, אבל אני לא בטוח שזה נכון. אבל אחד הראשונים שואל שאלה. הוא שואל, נשקר את הילד. נגיד לו כאילו הוא נתן לו את זה מתנה, אבל באמת לא נקנה, לא ניתן לו את זה מתנה. לא ניתן לו את זה מתנה, ניתן לו את זה סתם. הוא יברך על הלולב, והוא יחשוב שזה היה מתנה. ובעצם זה יישאר שלי, ואז אני לא מסתבך מבחינת הלכה. ככה הוא שואל. בוא ניתן לו, אני מוקי יסף שואל את זה. מוקי יסף, בסוכה. הוא שואל את השאלה הזאת, בוא ניתן לילד ככה, בלי להקנות לו את זה, ואז לא יהיה לי בעיה של מתנה על מנת להחזיר. הוא אומר תשובה, הוא אומר, אם זה לא אמת, זה לא חינוך. הגדרה הלכתית מעניינת. הוא אומר, לעשות דבר שהוא לא אמת, אז אין פה את המצווה של החינוך, זה שום דבר. זה כאילו שנתתי לו מקל של מטאטא. הוא לא קיים את המצווה, זה לא כלום. דבר שהוא לא אמת, הוא לא חינוך. והיות והאמת היא שלפי ההלכה עם זה, הוא לא קנה את זה, אז הוא לא יכול לברך. אז...
אם הוא קנה, הוא לא יכול...
מה?
אם הוא קנה, הוא לא יכול למכור.
הוא לא יכול להחזיר, אבל לברך הוא יכול. בסדר, אבל לברך הוא יכול, הוא יוצא ידי חובה.
להחזיר לא יכול.
כן, אני מדבר עכשיו מבחינת הלכה, יש פה יסוד הלכתי שאומר שמה שלא אמת זה לא חינוך.
כן.
לא חינוך. זאת אומרת, אז צריכים לדעת, זה לא רק בנושא הזה, אני נתתי את זה בתור עיקרון, אבל העיקרון הזה צריך ללכת על כל הרוחב של חינוך ילדים. זאת אומרת, אני לא יכול לחנך ילדים עם דברים שהם לא אמת. אני לא יכול להגיד לילד, אני לא מרשה משהו, כי זה לא טוב, או זה אסור, או זה מזיק, או לא יודע מה, וזה לא אמת מה שאני לא מרשה. אם זה לא אמת, אסור לעשות את זה בחינוך ילדים. וכל, בעיקר בנושא של משמעת, ובנושא של... אני מכיר אבא שבא ואומר לילד, אני לא מרשה לך לשמוע רדיו. אסור לשמוע רדיו. ואבא בעצמו כן שומע רדיו. אז הוא יגיד לך, תשמע, אני גדול, ואני יודע מה כן לשמוע ומה לא לשמוע, ואני יודע להיזהר, ואני יודע איך לקבל את הדברים, והוא קטן, והוא לא יודע את הגבולות בצורה נכונה, והוא יכול לשמוע דברים שאסור לו לשמוע, והוא יכול להיכנס לתוכניות שאסור לשמוע, או נושאים שאסור לשמוע, אז לכן לא, אני לא מרשה, ולי אני כן מרשה. יש בזה אפילו היגיון מסוים, חוץ מדבר אחד. הילד מרגיש שיש פה משהו לא אמת. זאת אומרת, אם אתה אומר שלי אסור ולך מותר, באסור שלי מונח משהו שהוא לא אמת. הילד מרגיש איזה לא אמת פה. לעשן זה משהו אחר. לעשן, אני אומר לילד שאתה עוד קטן, והריאות שלך לא מספיק מפותחות, שאתה תהיה בן 18, גם אתה יכול לעשן. לא, זה לא אותו דבר. גם לנהוג מכונית, לנהוג מכונית זה בכלל לא עבירה לפי ההלכה. אתה תיתן לי ילד בן 10 לנהוג מכונית? אתה לא נותן לי ילד בן 10 לנהוג מכונית, ולא בגלל שזה עבירה לנהוג מכונית. בכל גיל זה לא עבירה לנהוג מכונית. אבל זה לא שאני גיל 10 לא נוהגים מכונית. בגיל 30 כן נוהגים מכונית. אז אם אדם בן 30 יש לו אוטו והוא נוסע, זה בסדר. אבל היד שלו יגיד, אם לך מותר גם לי מותר? לא. כי אתה בן 10, אני בן 30. כל אחד מבין את זה. אותו דבר זה אישון סיגריות. ברור שאדם בן 30 שהוא מעשן, חוץ מהוויכוח אם זה בסדר או לא בסדר, זה לא שייך לנושא של חינוך, אבל זה נורמלי לגיל. בגיל 30 זה נורמלי שאדם יכול להרשות לעצמו לעשן. ובגיל 10 זה לא נורמלי לגיל. זה, אני אומר לו, אתה תגדל, אתה תעשן, זה בסדר, לא אכפת לי. אפילו אם כן אכפת לי, אבל מותר לך לעשן, כי אתה בגיל שמותר לעשן. היום שאתה בגיל שאסור לעשן, לא בגלל שלעשן זה מעשה, לעשן זה לא עבירה, מי שחושב שמותר לעשן, בא ואומר, זה כמו לנהוג מכונית. זה לא עבירה, אבל זה לא מתאים לגיל שלך.
זה גם ככה שאתה מגיד עם רדיו.
לא, רדיו זה משהו אחר. רדיו, מה לא מתאים לגיל שלו?
תוכן שאין בו.
אין הבדל בגיל בין תוכן של מה שאסור בגיל, מה שאסור בתוכן אסור בכל גיל. יש פה משהו לא אמת. יש פה משהו לא אמת. זה... או, אני מראה לך אחד שהוא מדבר עם החבר שלו באמצע התפילה, ואם הבן ידבר באמצע התפילה, הוא ייתן לו סתירה. באמצע התפילה לא מדברים. בלי סוף אני פוגש כאלה דברים. שהוא, מה זה אומר שאתה מדבר באמצע התפילה עם החברים שלך? ועל האבא מותר לדבר באמצע התפילה. מה זה? אני כבר לא מדבר על אבא שלא הולך להתפלל לו מניין, והוא צועק על הבן שלו, למה אתה לא קם לתפילה במניין? כל השאלות האלה זה משהו שהוא לא אמת. בחינוך אי אפשר לחנך אם אין אמת בחינוך. עוד יותר גרוע בחלק של משמעת, בחלק של הסמכות ההורית, בחלק של מרות. אני לא יכול, אני מכיר היום המון אנשים שמחזיקים טאבלט ונכנסים לכל דבר ולילדים הם לא מרשים. זה לא פשוט דבר כזה. אני לא מדבר על ילדים בני 7, אני לא אפילו ילדים בני 15. לילד הוא לא מרשה ולא מותר. זה בעיה, זה נושא מאוד מאוד לא פשוט. כי כשאתה, לך מותר ולי אסור, יש פה משהו שהוא לא אמת. אני קשה לי, אני לא יכול לקבל את זה. למה לך מותר ולי אסור? ילד לא יכול לקבל דברים כאלה. בשום אופן. וכשאנחנו באים ומנסים להטיל משמעת, או כשאנחנו מנסים להפעיל את הסמכות ההורית שלנו, וזה לא הולך עם אמת, כאילו, אני אוסר על הילד דברים שלי מותר, אני בבעיה. אני בבעיה כי הילד לא מקבל אותי. אז כל מה שיש לי כוח, אני שולט עליו, ברגע שהוא מתבגר ואין לי כוח, אולי אני לא אשלוט עליו, יעשה מה שהוא רוצה. מאוד מאוד חשוב להפעיל על ילד את הסמכות ההורית בצורה של אמת, שהילד ירגיש שיש אמת מאחורי כל המשמעת בבית. אסור שיהיה משמעת שהיא לא באה ממקום של אמת. וגם אסור שיהיה משמעת שהיא, לא, שהיא באה לא ממקום של תועלת, אלא באה ממקום של כוח, זה דיברנו כבר. זאת אומרת, בגלל שאני האבא ואני כאן קובע, אתה תעשה מה שאני רוצה. אין דבר כזה, אסור לעשות כאלה דברים. זה דבר מאוד מאוד מסוכן. בא אבא ואומר, תיקח, הנה כל החדר מלא פה דברים, צעצועים, משחקים, שטויות, תאסוף הכל, תשים במקום. אומר הילד, למה רק אני? כולם שיחקו. למה רק אני? כי אני אמרתי לך. אני אמרתי לך, שאתה תעשו, אתה תעשו. זה לא תשובה. מה זה כי אני אמרתי לך? מה, אתה קצין בצבא? אתה אמרת לי, אז אני חייב לשמוע את הפקודה שלך? אין בזה היגיון. אותו דבר, אני יכול לענות לילד, אתה תאסוף את הצעצועים. הוא שואל אותי, למה רק אני, כולם שיחקו? נכון, אתה הפעם תאסוף רק אתה, ופעם הבאה מישהו אחר יאסוף רק הוא. אנחנו נעשה תורנות. פעם אתה אוסף, פעם אחרת מישהו אחר אוסף. זה דבר עם היגיון, עם אמת. אבל לא באתי ואמרתי, כי אני אמרתי. זה לא תשובה. אתה לא יכול להגיד לילד, כי אני אמרתי. אתה יכול להגיד, יש לי סיבה, יש לי שיטה מסוימת, יש לי מהלך מסוים. הפעם אתה תאסוף, פעם הבאה ילד אחר יאסוף. יותר מזה, אני אומר לילד, לך לחנות, תביא, תעשה קנייה. אז מה תשלח מישהו אחר? לא, אני אומר, אני רוצה שאתה תלך. לא, אני באמצע המשחק ואני, אין לי חשק ללכת. אבל אני אמרתי שאתה תלך, אז אתה תלך. עוד הפעם, אסור להגיד דבר כזה. עכשיו, ילד בא ואומר לך, אני באמצע המשחק, למה אתה לא שולח ילד אחר? אם הוא צודק באמת, אז הוא צודק, אני צריך לקבל את זה שהוא צודק, אז באמת שלוח ילד אחר. יש לו טענה נכונה, אני באמצע המשחק, מישהו אחר לא באמצע המשחק, למה אתה שולח אותי? עכשיו, יש מקרה שהוא לא צודק. איזה מקרה הוא לא צודק? אתה יותר אחראי, אתה יותר שם לב מה אתה קונה, אתה לא תקנה שטויות, אתה לא תקנה דבר שבור, עליך אני יותר סומך. על האח שלך אני לא סומך. יש דבר כזה, שעליך אני יותר סומך, על מישהו אחר אני פחות סומך. קיים דבר כזה. אז אם אני בא אליו עם נימוק שהוא שכלי ונימוק שהוא אמת, הילד מקבל את זה. הילד מקבל את זה. וככה זה הולך לאורך כל החיים. ילד צריך להרגיש שיש אמת, וילד צריך להרגיש שיש היגיון מאחורי הדברים. אבל אם אני דוחה את זה לגיל מבוגר ולא מתחיל את זה בגיל הצעיר ממש, את המשמעת ואת הגבולות, וילד צריך גם לדעת מאוד מאוד טוב את המילה לא. זה אנחנו לא מרשים, זה אסור וזה לא יהיה, וכשאומרים לך לא, אז זה יהיה לא. עכשיו, ילד בוחן אותנו, ילד בוחן אותנו. כשאני אומר לו משהו לא, הוא אומר, אם אתה לא תיתן לי, אז אני אעשה ככה, אז אני אעשה ככה, אז אני... זאת אומרת, ילד מכניס אותנו למבחנים. ולפעמים יכול להיות לנו נזק. דוגמה, ילד מבקש משהו ואני לא רוצה לתת לו, אז הוא לא רוצה לאכול. אז הוא עושה הפגנה, אני לא אוכל. אז אתה לא רוצה לאכול, אל תאכל. אל תאכל. אבל אם הוא לא יאכל, יהיה לו נזק בבריאות. ולא רק יהיה לו נזק בבריאות, עוד חצי שעה הוא ייראה, ויחב לו הראש, ויריב עם כולם, ויהיה בלגן בכל הבית. אז אני אספוג את הנזק, ואני לא אכנע לו. אסור לתת לילד לקבוע לנו את הגבולות. זאת אומרת, יש מושג שילד מעמיד אותנו במבחן, ילד מנסה תמיד להעמיד את ההורים במבחן של גבולות. ילד אומר לאבא שלו, זה סיפור שאחד סיפר לי את זה השבוע. ילד אומר לאבא שלו, מחר אני לא הולך לחיידר. אז אבא אומר, אין דבר כזה. אם אתה תכריח אותי ללכת לחיידר, אני אקרא את כל המחברות שלי. מה מונח בתשובה הזאת? הילד מנסה להעמיד את האבא במבחן של גבולות. מי יקבע אם אני אלך לחיידר או לא? ולפעמים הוא באמת יקרא את המחברות. לפעמים הוא באמת יעשה את זה. עדיין אסור לי להיכנע, אסור לפחד ממנו. אסור לפחד מהאיומים שלו. וגם אסור לי להראות לו שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. לפעמים צריך ללכת עם יד עד הסוף ולהפסיד. אפילו, זאת אומרת, להפסיד אני מתכוון לקבל את הנזק. שווה לנו כדי שילד ידע שבבית יש גבולות. מצד שני, אם אני רואה ש... אני אתן דוגמה שהיא מאוד מאוד קיימת בכל הגילים, בכל המצבים. ילד התחצף לאמא. אני בא ואומר, עד שאתה לא מבקש מאמא סליחה, לא תקבל שום דבר. אתה תבקש מאמא סליחה, אתה התחצפת לאמא, עד שאתה לא מבקש מאמא סליחה, אתה לא תקבל שום דבר. עכשיו, הילד למשל צריך משקפיים, צריך חולצה, צריך משהו, אתה לא תקבל. עד שלא תבקש סליחה מאמא, לא תקבל. הילד מסתגר בתוך איזו עקשנות, לא צריך. אני לא אבקש סליחה. אז לא יהיה לי משקפיים. אין לו משקפיים, הוא לא יכול ללמוד. כי הוא לא רואה. הוא לא יכול לעשות שיעורי בית, הוא לא יכול ללכת, הוא לא יכול ללמוד. אנחנו נכנסים פה לאיזה מעגל כזה, של אני משתק כאילו את הילד, הוא לא יכול לעשות שום דבר, כי אני מתעקש איתו שהוא יבקש סליחה, והילד מתעקש עד הסוף לא לבקש סליחה. לפעמים, העקשנות של הילד היא ברמה שהוא לא מסוגל לצאת ממנה. זאת אומרת, הוא באמת באיזה מלכודת, אני מרגיש עליו, שהוא תקוע פה באיזה משהו שהוא לא יכול לצאת מזה. לפעמים כן צריך להיות חכם ולמצוא איזה מוצא איך לצאת מזה ולא ללכת איתו עד הסוף. זאת אומרת, גם דברים נכונים וצודקים מבחינה חינוכית, אסור ללכת איתם עד הסוף ברמה של לרסק ילד. תמיד אנחנו צריכים להיות עם המוניטור פתוח ולראות עד איפה הגעתי איתו. אם הגעתי איתו למצב שאי אפשר להמשיך, אז אני עוצר, אני מוותר. אני אמצא את התירוץ למה ויתרתי ואיך ויתרתי, אבל אסור ללכת עם ילד עד הסוף תמיד, עד הסוף ממש, כי לפעמים אם אנחנו הולכים עד הסוף, אנחנו נפסיד את הילד הרבה יותר גרוע. זאת אומרת, עוד הפעם, זה לא כללים שהם סגורים עד הסוף, אלא תמיד אני צריך להחזיק את לראות, לקרוא את המצב, לקרוא את הילד, לקרוא מה הולך, ולפי זה להחליט איפה הגבול, מה אני מרשה, מה אני לא מרשה, מה אני עושה מלחמה, ומה אני לא עושה מלחמה. תודה רבה.